אנחנו בספר גבורות השם, מת המהר"ל מפראג, בפרק י"ט. בעמוד פ"ו. פרק י"ט, בעמוד פ"ו. פ"ו, יפה מאוד. בעמודה הימנית. מה קרה?
אם לא נכנס, נכנס בסוף באיזושהי...
אתה צודק לחלוטין. אתה צודק לחלוטין. אם כן, עמוד פ"ו בעמודה הימנית. וישמע. בסדר? אנחנו מדברים כאן על היציאה, כל המאורעות שהביאו ליציאה של משה ממצרים למדיין. ומשמעותם של המאורעות האלה. אז כאן המהר"ל לוקח שורה של מדרשים, פסוק אחרי פסוק, והוא מסביר מאיפה המדרש אמר את מה שאמר, ובוודאי שגם למדרש יש כוונה ערכית מהותית בדברים שהוא אומר, הוא לא סתם בא לפרש מילים, כמו שגם התורה לא סתם באה לתת לנו מילים. וישמע פרעה. כן, כתוב הרי, אכן נודע הדבר, וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. אז איך שמע פרעה את הדבר הזה? אז כתוב כאן, שעמדו דתן ואבירם, והלשינו עליו וכו'. זאת אומרת, זה לא סתם שהשמוע התפשטה, דתן ואבירם דאגו גם ללכת עד פרעה כדי לספר לו. דקדקו רז"ל. אני רוצה להבין לפי המדרש הזה מה זה אומר. זה אומר שדתן ואבירם מייצגים את אותם היהודים שאינם מעוניינים בהנהגה חדשה. כי הרי משה הציע את עצמו בתור המנהיג החדש. דתן ואבירם אומרים, אצלנו אתה לא. אצל המצרים אתה כבר לא. אבל אתה לא מייצג אף אחד. כן? אז מאיפה, ולכן הם הולכים עד פרעה כדי להודיע לו שמשה כבר לא איתו, וזאת למה? כי אם פרעה לא ידע, אז משה ימשיך להיות בעל הכוח, לפחות יהיה בצד המצרי אולי, וזה דבר שדתן ואבירם רוצים למנוע בכל תוקף, בכל מחיר, ולכן הם מלשינים אצל פרעה כדי שיפסל משה מפני פרעה. דקדקו רבותינו זיכרונם לברכה. מאיפה הם לקחו את זה שדתן ואבירם הלכו לפרעה? כי מה שנאמר וישמע פרעה שהיו דתן ואבירם לא אחרים, כיוון שאלו שניהם תמיד הם מתנגדים למשה. כלומר, כמו ששני אנשים עברים ניצים היו בהכרח דתן ואבירם, אז גם המלשינים הם דתן ואבירם. כלומר, כל מקום שתמצא משה ואהרון, שם תמצא דתן ואבירם. שכבר אמרתי לך שאל תאמר שהיו דברים אלה במקרה, אלו במקרה שלא ייתכן שיהיה עניין הגאולה במקרה. שאם היה דבר זה, שהיה נשמע על ידי אחר לפרעה, צריך לומר שהיה עניין זה במקרה. אבל כאשר היו דתן ואבירם מתנגדים למשה, ואם אתה אומר שיהיה גם כן על ידי אחר שיהיה כמו דתן ואבירם, היה לא ממש, אלא מישהו כמו, זה אינו. כי התנגדות משה ואהרון לא היו רק שניים. כי הרע לעומת הטוב שהם משה ואהרון שהיו שניים. לכן זה הכרח. כן? כיוון שמשה ואהרון הם שניים והם הטוב, הרע המתנגד לעומתם הוא רק שניים, דתן ואבירם. ולכן זה מוכרח להיות דתן ואבירם, מה שהיה להוכיח. כלומר, לפי המהר"ל זה הפשט ממש. שדווקא דתן ואבירם הם אלה שמתנגדים למשה ואהרון. ומה ש... זה מראה שהגאולה, יהיה פה עיקרון שהוא אמר בדרך אגב, שלא ייתכן שעניין הגאולה יהיה במקרה. זה מזכיר הרבה דברים שמצאנו למשל במגילת אסתר אגב. במגילת אסתר, כל המאורעות שמביאים אל הגאולה נראים מקריים. במקרה, בקטן ותרש רוצים להרוג את המלך, במקרה המלך מתאהב באסתר, במקרה המלך חלם באותו לילה, במקרה. ואז כי אנחנו רואים רטרואקטיבית, רואים שהכל היה בהשגחה. אז כל פעם שיש גאולה, מאורע מהסוג הזה, חייב להיות שהמאורעות היו מסודרים. בדומה לזה מצאנו הערה מעניינת של רבי מנשה בן ישראל. שמעת על רבי מנשה בן ישראל? איך זה לא יכול להיות? רבי מנשה בן ישראל היה חכם גדול, הרב או מגדולי הרבנים באמסטרדם, בקהילה הפורטוגזית, והוא כתב הרבה מאוד ספרים, 10 ספרים עיקריים, גם בעברית, גם בפורטוגזית. והוא התעסק גם בקבלה, גם בהלכה, וגם הוא התעסק בהשתדלות לקדם את הגאולה. לשם כך, נסע, הוא גם כתב על עשרת השבטים, לשם כך, נסע רבי מנשה בן ישראל ללונדון, מאמסטרדם ללונדון, כדי לפגוש את שליט אנגליה של אותם הימים, הלא הוא אוליבר קרומוול. באותם הימים הייתה תקופה שלא הייתה מלכות באנגליה, לתקופה קצרה יחסית. המלך צ'רלס הראשון נערף, הקימו כמין רפובליקה, אבל זה ממש רחוק מלהיות, תודה רבה, המונחים של רפובליקה שאנחנו מכירים, דמוקרטיה וכו', זה משהו אחר לגמרי. ואותם האנשים שבראשם עמד אוליבר קרומוול באיזשהו שלב, היו בעלי, הם היו חדורי אמונה משיחית תנכית. הם התקרבו מאוד לסגנון היהדות. והיה להם כל מיני מיתוסים מסביב לעם היהודי. באותו זמן רבי מנשה בן ישראל נוסע ללונדון כדי לדבר עם אוליבר קרומוול, כדי לשכנע אותו להתיר ליהודים לגור בלונדון. כן, באותם הימים, הרי זה היה איזה 200 שנה, אך, לא, 300 שנה, אחרי גירוש יהודי אנגליה. כן, בזמנו גורשו היהודים מאנגליה, והשהייה של היהודים באנגליה הייתה בלתי חוקית, ולכן ביקש רבי מנשה בן ישראל להתיר לכמה סוחרים יהודים להקים שם בית כנסת. עד היום הזה בית הכנסת שנבנה אז קיים בלונדון, והוא העתק של בית הכנסת הפורטוגזי של אמסטרדם. קהילה של ספרדים. ומדוע הוא עשה את זה, רבי מנשה בן ישראל? כי הוא אמר שחייב להיות שיהיו יהודים באנגליה כדי שתבוא הגאולה. מאיפה הוא לקח את זה? הוא קרא בישעיהו. הוא לקח ברצינות את הנבואות של הנביאים שלנו. זה חשוב לקחת ברצינות את הנבואות. ושם כתוב, ושילחתי מהם פליטים אל הגויים, פול ולוד ותרשיש, האיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים והביאו את אחיכם. אז הוא אומר, אם ככה צריך שוב יהיו יהודים שיהיו באיים הרחוקים, ואז הם יביאו את אחיכם. מה זה האיים הרחוקים? האי הרחוק זה אנגליה. לכן הגיע למסקנה רבי מנשה בן ישראל שחייב להיות שיהיו יהודים באנגליה. אומר הרב קוק שהוא צדק, רק הוא לא ידע איך, אבל הוא צדק. שהרי אחרי עוד כמה מאות שנים הבריטים כבשו את ארץ ישראל, ובדרך לכיבוש ארץ ישראל הם היו נתונים בלחץ בפרלמנט של הלובי הפרו-ציוני שניזון מהלחצים של הקהילה היהודית בלונדון. הייתה קהילה יהודית בלונדון, הם לחצו כדי שיתקבל הצהרת בלפור, ואז על ידי כך הגיע הגאולה. אם כן, רבי מנשה בן ישראל צדק, רק שזה לוקח כמה מאות שנים. אגב, באותם הימים, צריך לזכור, היו כמה מתנגדים לרעיון של הצהרת בלפור. כלומר, היה מסע ומתן שלם מסביב להתקבלותה של ההצהרה המפורסמת. והיו שם יהודים בלונדון שהתנגדו לציונות, כי הם היו מתבוללים. הם אמרו, הרעיון לראות ביהדות אומה הוא רעיון זר ליהדות. היהדות היא סוג של דת, נגמר, לא צריך את ארץ ישראל. כמו כן, היו גם רבנים בגרמניה שהתנגדו לציונות, והם ביקשו לבוא לדבר בלונדון כדי לשכנע את הממשלה שלא לתת את הצהרת בלפור. אבל הייתה להם בעיה, מאחר וזה היה מלחמת העולם הראשונה, והגרמנים היו במלחמה עם האנגלים, אז זה ברור שממשלת בריטניה לא נתנה לנתיני אויב להיכנס לשטחה. אבל באותם הימים היה גם בלונדון יהודי שהגיע בטעות, נקלע לאירופה בטעות, זה היה רב קוק. הוא הגיע, יצא ערב מלחמת העולם הראשונה מיפו לגרמניה, כי הוא רצה להשתתף בוועידה הגדולה של אגודת ישראל של אותם הימים, וזמן, אחרי הרבה התלבטויות הוא החליט לנסוע, נקלע באמצע הנסיעה שלו, נפתחה המלחמה, מכיוון שהוא היה רוסי, לפי הנתינות שלו, אז הוא הוכנס לכלא בגרמניה, שחררו אותו, הגיע לשוויצריה. בשוויצריה ישב שם שנה וחצי, לימד תורה את הבן שלו במשך שנה וחצי, הם למדו כמה פעמים את כל התורה כולה, ש"ס, בבלי, ירושלמי ופוסקים, ונגלה ונסתר. כן? כמה פעמים את כל התורה כולה? לא, היה להם ספרים. לא, לא בכלא.
בשוויץ.
בשוויץ, כן?
אבל הוא היה ליטאי, לא?
ומאנגליה, פתאום מישהו באנגליה שומע שהרב קוק נמצא בשוויץ, מזמין אותו להיות הרב של הקהילה של מחזיקי הדת ליד לונדון, או בלונדון, ואז הרב קוק דווקא יכול היה לפרסם את דעותיו, כי הוא היה רוסי, והרוסים הם היו בעלי ברית של האנגלים, ולכן הוא יכול היה לדבר, ודבריו השפיעו מאוד על התקבלות ההצהרה המפורסמת. כן, לאחר שהתקבלה הצהרה, הרב קוק עשה טקס גדול של הודיה בבית הכנסת שלו בלונדון, והוא הזמין לשם את הלורד בלפור לדבר. כן, לכבוד המאורע. כן. עכשיו, מה אני רוצה לומר בכל זה? זה שלכאורה כל המאורעות האלה הם מקריים. אבל כשאנחנו רואים לאן זה הגיע, רואים שזה לא מקרי. כן, כן, בבקשה.
כן, אבל אנחנו רואים פה שתודה ואווירם זה משהו אוטומטי, ברגע שיש גואל,
יש מתנגדים לו.
יש מתנגדים.
אוטומטית.
זה סוג של אוטומט, אלא המקרים.
לא, אבל מה שלא מקרי זה האישיות. מי האישיות שצריכה לעמוד מול משה? זה צריך להיות אישיות שהיא מהותית מנוגדת לו. אז לא סתם יהודי במקרה פלט שמשה הרג את המצרי, זה צריך להיות משהו מכוון. בסדר?
זה אותו בית כנסת שלא היה מקומן ליד את
זה? אני לא יודע. לא יודע. טוב,
כן. כשהרב אומר משהו לא מכוון, זאת אומרת שדתן ואבירם יש להם איזה, בגלל שהם ניצים יש להם איזה...
דתן ואבירם הם אויבי משה במהות. כל מקום שתמצא משה ואהרון, תמצא דתן ואבירם.
זאת אומרת, מין אופוזיציונרים, סליחה?
נכון, נכון. כל פעם שמשה היה צריך לקחת איזושהי החלטה אסטרטגית, אחד מהשיקולים שלו היה, מה יגידו על זה דתן ואבירם. כן.
יש בזה גם איזשהו אלמנט בונה במערכת
טרוריסטי,
זאת אומרת שמשלימים אותם?
כן. זה לעומת זה עשה אלוהים, זה לא במקרה שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. יש כלומר, יש איזושהי סיבות. זה גם בונה, זה גם מחשל, נכון? ההתנגדות זה מחשל. כן.
למה משה לא חיסל אותם?
למה משה לא חיסל אותם?
אתה יכול לשים אותם בקום של המלכים,
במלחמה ימלכת. כלומר, למה משה לא חיסל אותם, אתה שואל?
זה מורה במלכות.
אתה שואל מה זה משה לא חיסל אותם. זאת אומרת, לפי דבריך, משה באמת לא חיסל אותם. נו, אז הוא חיסל אותם. כן.
מה, בכוח?
רציתי, זה לא שייך בדיוק, אבל זה לכל הסיפור הקודם, הבית כנסת הפורטוגזי שנמצא באמסטרדם, זה הבית כנסת שנפגע כאן במלחמת העולם השנייה שהוא חיים, כמעט כולו, כולו בעצם, ישפצו.
אתה שואל, האם בית הכנסת הפורטוגזי באמסטרדם זה הבית הכנסת הגדול הקיים עד עצם היום הזה? התשובה היא, כן.
תודה.
כן, יש שם 1,500 מקומות.
שאתה יושב על התא שלך.
כן, זה גם נכון, אבל זה לא רק...
זה הרג אותי.
זה לא רק שם. כן, אבל זה בסדר, זה בית כנסת ענק, ממש אדיר. טוב, ומה שאמרו. עכשיו בואו נמשיך, כאן הוא ממשיך את המדרשים. כלומר, בשונה מהמקובל, בדרך כלל המהר"ל מביא את המדרשים, כאן הוא אומר שאתה כבר יודע אותם, אז הוא לא כותב אותם. ומה שאמרו, שהביאו חרב שאין כמותו, וכרחו על צווארו 10 פעמים. כן, הרי כתוב, ויבקש להרוג את משה, אז לפי חז"ל הוא תפס את משה. תפס את משה. ונתן אותו לקוסטינה, זאת אומרת, מהמוציא לפועל של עריפת הראש. אמר, תערוף לו את הראש. ונעשה צווארו של משה כשאיש. ונשברה החרב. וכאן הוא מביא שלקחו חרב שאין כמו אותו, כמו החרב הכי גדולה שיכולה להיות, וכרחו על צווארו 10 פעמים. זה רמז. על כוח פרעה שהיה חפץ להרוג את משה. וזה שאמרו, והוא שאמרו שהביא חרב שאין כמותו בעולם, כוחו על צווארו של משה, והוא כוחו ומזלו הגדול של מלך, וזהו כריכת 10 פעמים, כי דברים העליונים כלליים, והדברים הכלליים הם 10. זה הכוון.
אז בעצם פרעה דן את משה כמורד במלכות.
כן, אפשר לומר. שפרעה דן את משה כמורד במלכות. טוב, אתה כבר מחפש איזה הצדקות חוקייתיות וכדומה. לא ברור בכלל שפרעה היה צריך בכלל לחשוב על דברים כאלה. זה לפרעה, להרוג זה להרוג וזהו. כן. טוב. והקדוש ברוך הוא עשה צווארו של משה אבן שיש, שלא היה אפשר לכוח ומזל פרעה שיהיה פועל במשה, שהקדוש ברוך הוא החזיק את צווארו, שלא היה מקבל התפעלות, ואילו לא החזיק את צווארו, והיה משה רבינו עליו השלום מקבל התפעלות מכוח פרעה שהוא נקרא חרבו. היחס ושלום פרעה גומר מחשבתו על משה מיד, קודם שנמלט. עכשיו, שלא קיבל משה כוח פרעה, היה נמלט ואבן זה. כלומר, רואים פה שלפי המהר"ל זה לא כיפשותו, אבל זה בא לתאר את גודל הניגוד שיש בין פרעה למשה. ודקדקו רז"ל בכתוב, שאמר, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם, או חרש, או פיקח או עיוור, הלא אנוכי השם. והיה לכתוב כל הדברים בלשון עבר. הרי כתוב ככה, מי שם פה לאדם, זה לשון עבר. מי ישום אילם, זה לשון עתיד. אז אומר המהר"ל, היה לכתוב כל הדברים בלשון עבר. ועוד, למה זכר אלו בלבד, ולא אמר גם כן מי נתן חיים לאדם? אלא פירש הכתוב כך, מי שם פה לפרעה שהיה מצווה על הריגתך? לכך כתב לשון עבר. והנה, עם כל זה שהיה לו פה, היה הקדוש ברוך הוא שם אחר כך היועצים אילמים. ולכך כתב לשון עתיד מי יסום. ומה שיקשה, אם כן, למה לא עשה פרעה אילם? ולא היה צריך לכל זה לעשות היועצים אילמים חרשים? נתבהר זה בספר גורריה. כן, מה? לא, הוא מסביר, אחי, חז"ל קשרו את המעשה הזה של פרעה שמבקש להרוג את משה, קשרו את זה לדברי השם בסנה, נכון? מה? מה טוב? זה כתוב פה לפנינו. אני מסביר לך. ודקדקו רז"ל, נכון? אבל לפני שתקרא, אני אסביר לך בעל פה, ואז תבין. כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה בסנה, ומשה אומר, אני חבד פה וחבד לשון. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? זה לא צריך להפריע בכלל, הרי מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם, או פיקח, או עיוור, או פיקח, או חרש, או עיוור, הלא אנוכי השם. זוכר את הפסוק? כן. אז חז"ל אומרים שזה מתייחס למעשה הזה של פרעה שביקש להרוג את משה. מאיפה הם לקחו את זה? כי כתוב בהתחלה מי שם לשון עבר, מי שם פה לאדם. זה שני, מי ישום אילם לשון עתיד. איך זה יכול להיות? אתה מבין את הקושי?
כן.
אז אומר המדרש, מי שם פה לפרעה שציווה להרוג את משה? ומי ישום אילם שהיועצים נהיו אילמים וחרשים? שלא יכלו לדבר. מה?
ולמה
הם? היה נס. כן? עכשיו, שואל, אז זה, זה, אני שוב חוזר פה לדברים, ודקדקו רזל, עכשיו אפשר לקרוא בפנוחות, אתה תראה. ודקדקו רזל בכתוב, שאמר מי שם פה לאדם ומי יעשו מילם או חרש, וגומר, עלו אנוכי השם. והיה לכתוב כל הדברים בלשון עבר, נכון? ועוד, למה זכר אלו בלבד, ולא אמר גם כן מי נתן חיים לאדם, אלא פירש הכתוב כך, מי שם פה לפרעו שהיה מצווה להריגתך, לכך כתב לשון עבר, והנה, עם כל זה שהיה לו פה, היה קדוש ברוך הוא שם אחר כך היועצים מלמין. ולכך כתב לשון עתיד, מי עשו? ראיתי? ומה שקשה, אם כן, אז יש קושה של המעל, למה לא עשה פרעו אילם? במקום שיצטרך להפוך את היועצים לאילמים אחרי שפרעו מצווה, שיעשה את פרעו אילם. ואז הוא לא יכול לצוות להרוג את משה. ולא היה צריך לכל זה לעשות היועצים מלמים חרשים. זה עד כאן הקושה של המהר"ל. אתה איתי?
כן.
תשובה, נתבהר זה בספר גור אריה. בסדר? לכן פה הוא לא צריך לחזור על זה.
מה מתבהר שם?
מה?
מה מתבהר שם?
מה מתבהר שם? אני לא יודע. תסתכל בספר גור אריה. בסדר? כן.
שתי שאלות.
כן.
והכוונה שהוא ריפא אותו במעמד הר סיני.
אבל זה לא מה שכתוב במדרש.
לא, אני אומר, אפשר להעמיד את
זה. אתה מציע פירוש אחר.
כן.
בסדר, שערי פירושים לא ננעלו. מה שמעניין אותנו זה להבין את הפירוש הזה.
בסדר. שאלה כן. שנייה, איפה ביתיה בתמונה? לכאורה הורגים את הבן שלה, המאומץ, ואתה לא שומע עליה כלום. מנסה לבקש, להתחנן עליה, ולשנות פה הגזירה.
נכון. לא מוזכרת פה ביתיה בתמונה בכלל. הולכים להרוג את הבן שלה, מאומץ, ולא שומעים התנגדות שלה או תחנונים או משהו כזה. נו, מה התשובה? יש כמה תשובות אפשריות, תן אותם, יאללה.
אתה יכול להגיד לא ידע, אתה יכול להגיד לא שומע על ה...
יכול להיות שמה.
זה חלש, אתם
אומרים. יכול להיות שלא אכפת לו, יכול להיות שמה?
נפטרה.
שנפטרה. יכול להיות שבאמת התחננה ולא הכל סופר בתורה. התורה לא מספרת הכל. כן, היא לא אומרת גם מה היה צבע הווילונות בבית של פרעה, למרות שבוודאי של הווילונות היה צבע כלשהו. כן? אתם בוודאי יודעים, כן, מי כתב את גור אריה?
המהר"ל.
כן, המהר"ל, כן, בסדר.
זה בר ילב.
מה? הבנתי.
זה בר ילב.
רב אריה לייב? מי זה רב אריה לייב? מי זה רב אריה לייב?
יהודה ליבאי.
יהודה ליבאי? לא.
ליבאי,
ליבאי. ליבאי, ליבאי. האמת זה יהודה לוב. זה ב... זה התעתיק של מילים גרמניות בפראג. ככה היו... בכלל, באשכנז היו ככה מעתיקים מילים גרמניות. אז זה, השם של המהר"ל בגרמנית זה לוב. כן, ויש בפולניה אומרים לויב, לייב, או ליב, או לוב. כן, אבל בגרמניה זה לוב, כן. ויש באיטליה לאו, כן, בצרפתית לאון, כן, וכולי, לאון.
אז
למה קרא לזה גור אריה? כיוון שקראו לו יהודה, אז גור אריה יהודה. לכן קרא לזה. כן, אגב, זה פירוש על מה גור אריה?
על התורה.
לא נכון, זה לא על התורה. על רש"י על התורה. כן. האם... מדתן ואבירם נתלה הבחירה החופשית כמו מפרעה? באיזה שלב זה קרה להם? תשובה, לא נתלה מהם הבחירה החופשית.
הרב?
כן.
בעמוד השער כתוב, כאילו בעמוד הראשון, כתוב שזה פירוש על התורה. אז הרב אומר שזה לא מדויק, זה...
אתה אומר שבעמוד הראשון כתוב שגור אריה זה על התורה, נכון. בעל מחבר ספר גור אריה על התורה. אז אתה שואל אם זה לא מדויק. האמת היא שאפשר להגיד כמה דברים. בפשטות, פירוש על רש"י על התורה זה גם פירוש על התורה באיזושהי צורה, נכון? כמו שבני בנים הרי הם כבנים, ולכן לפעמים הנכדים נקראים בנים. טוב. וישב על הבאר. מיצחק ומיעקב למד. עכשיו זה מעניין, זה רשי הביא את זה, אבל רשי הביא רק מיעקב אבינו, הוא לא הביא מיצחק אבינו. טוב, אפשר להבין, כי אצל יצחק אבינו אמנם לבריאות נזדמן זיווגו על הבאר, אבל על ידי שליח. מה שאין כן יעקב, שנזדמן זיווגו על הבאר, על ידי עצמו. אבל זה נראה לי רק טכני, ההסברה הזאת. יש פה משהו יותר עמוק. למה רשי הביא רק את זה שמיעקב אבינו למד? אני חושב שקצת הסברנו את זה. אין מה הסברנו, שהרי משה נמצא במצב שבו הוא התייאש ממצרים. הוא כבר איננו סובר שמצרים יכולה לעמוד בראש הקדמה האנושית. כמו כן, הוא התייאש מישראל, למרות שלאיזשהו זמן הוא סבר עד רבה שצריך להציל את ישראל, צריך לגאול אותם. אבל הוא הגיע למסקנה שהאומה הישראלית היא אומה מסוכנת, שעדיף שהם יהיו משועבדים. אז הוא הולך לחפש לו עם סגולה אחר. כתוב, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. זאת אומרת, כאן יש הדגשה, שהוא ישב וישב. זאת אומרת שהוא רוצה לעשות משהו שם. אז רואים, יעקב אבינו למד, שנזדמן זיווג על הבאר. מה עשה יעקב אבינו עם הזיווג הזה? הקים עם ישראל. אז אם כן, אומר משה, אני הולך להקים עכשיו עם נוסף. אני מזרע אברהם, ואני מחפש מישהו מהמשפחה של אברהם, שאפשר איתו להקים את האומה החדשה. את מי הוא מוצא? את מדיין. שמדיין הם צאצאי אברהם וכתורה. נכון? אברהם וכתורה, מהם נולד מדיין. אז יש אולי איזושהי תקווה שאיתם אי אפשר להביא לתיקון העולם. דבר מאוד מעניין, חז"ל מוסרים בידינו עובדה מפתיעה. טוב, יש הרבה הקבלות במיתוסים כאלה. משה מגיע לגינה של יתרו, יש שם עץ. יתרו אומר, מי שיצליח לעקור את העץ הזה, יתחתן עם ביתי. כולם מנסים לעקור את העץ, לא הולך. בא משה, עוקר את העץ, והעץ הופך להיות מטה בידו, ועל המטה הזה נמצא שם המפורש י' כ' ו' כ'. מה זה אומר? נתרגם את זה במונחים רציונליים. זה אומר שמשה למד לדעת את השם אצל יתרו. הוא מקבל ממנו את הידיעות הנסתרות של משפחת אברהם, את שם הוויה. כן.
זה בעצם המתנות שנתן אברהם.
אפשר גם להגיד שזה המתנות שנתן אברהם, אבל איכשהו זה מתגלגל לשם. זה מתגלגל למדיין. יש מסלולים עוקפים למסורת הישראלית, כשמשה חושב שכבר אין מה לקבל משם, והוא הולך ומקבל את הניצוצות המפוזרים דרך מדיין. מובן? כן.
עכשיו מובן, יותר מובן לי הניסיון בחטא העגל, שהקדוש
ברוך הוא
אומר, אני
אחסל
את עם ישראל,
ואני
אעשה אותך כעם.
יפה. לכן, באמת, כמה פעמים משה צריך להוכיח את נאמנותו לעם ישראל. אחת ההזדמנויות זה מעשה העגל. בדיוק. יותר מזה, בסוף ימיו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אחר, תאסף אל עמך. מה זה תאסף אל עמך? בפשטות הכוונה תמות. אבל יש גם פה קונוטציה ברורה. אתה עוד לא נכנס אל העם כל זמן שלא פתרת את הבעיות שלך עם מדיין. לכן גם כשעם ישראל מגיע למואב, ויאמרו זקני מדיין, ויאמרו שרי מואב אל זקני מדיין. למה הם פנו למדיינים? אמרו, מנהיגם של אלה, במדיין נתגדל. אז הם רצו לעמוד על טיבו של משה. על ידי שפונים למדיין, מבינים מי הוא משה. עכשיו, מה שמעניין, שאינטואיציה כזאת נמצאה גם אצל האפיקורסים. מבקרי המקרא תמיד מחפשים כל דבר ביהדות מחוץ ליהדות. כלומר, כל דבר. לא יכול להיות שיש ליהדות משהו משלה. לכן זה חייב להיות שלקחו את זה מאיזשהו מקום חיצוני. ברור. אז יש פה בעיה. השמות של הקדוש ברוך הוא, מאיפה הם באים? אז מצאו למשל שהשם אל, גם לכנענים היה ידוע השם הזה. השם שדי, יש משהו דומה במצרית. השם עדנות, יש גם במצרית משהו. וכל שם ושם של הקדוש ברוך הוא, מוצאים לו איזושהי מקבילה במיתולוגיה של אותם הימים. חוץ משם הוויה, י' כ' ו' כ' לא מצאו. אז אמרו, אין בעיה, זה שם מדייני. למה יחידו שזה שם מדייני? פשוט מאוד. א', לא מצאו שום דבר. ולא יודעים מה היה השם של אלוהי מדיין. כלומר, כל שמות האלים מסביב, אנחנו מכירים את השמות שלהם. כן, הבעל זה אלוהי צידון, וכמוש אלוהי מואב, ומלקום אלוהי עמון, וכו'. אז אנחנו מכירים את השמות של האלים של העמים. אבל של מדיין לא מכירים. אז זה משבצת הריקה. איפה תשים את שם הוויה? במשבצת הריקה. ככה הם אומרים. חוץ מזה, שמצאו שבדיאלקט הערבי שמדברים באזור חיג'אז, וחיג'אז זה קרוב למדיין המקראית, אז המילה וואה וואה פירושה רוח שערה. מכאן ששם הוויה בא מזה. עכשיו, זה נשמע מטומטם לגמרי. וזה אגב באמת מטומטם, אבל בכל זאת יש איזו אינטואיציה פנימית מאחורי זה, שהרי חז"ל אומרים את זה, ששם הוויה הגיע למשה ממדיין. זאת אומרת, זה הניסוח האמוני של האמירה המפורסמת של שותפות התרבות הכללית בזמן העתיק בהיווצרות המונותאיזם העברי הקדום. טוב. מה היה במהותם של דתן ואבירם שהעמיד אותם כנגד משה ואהרון? תודה. הקנאה. מלא קנאה. אבל לפי המהר"ל הם מוכרחי המציאות. איך זה מתיישב עם מה שהרב אמר שבכל זאת יש להם בחירה חופשית? תשובה. זה מוכרח המציאות שהמתנגד למשה יהיה האדם שבוחר להיות דתן ואבירם. אם לא דתן ואבירם היו בוחרים להיות דתן ואבירם, מישהו אחר היה בוחר להיות דתן ואבירם. אבל זה לא ייתכן שההודעה לפרעה על מה שמשה עשה תבוא לו באופן מקרי. זה מה שאומר המהר"ל. זה חייב לבוא דרך מי שבוחר להיות דתן ואבירם. מי בוחר? כל אחד לפי הבחירה שלו. בוקר טוב לרב ולתלמידים. מה המשמעות והחשיבות של המטה? למה לא ספר או אבן? והאם אותו מיתוס שאצלנו בא לידי ביטוי במטה ואצל האנגלים בתור חרב מלמדנו דבר מה? כן, לכל תרבות יש סמלים משלה. המטה בתור ביטוי לשלטון זה מוסד מצרי. אם תסתכלו על פסלי הפרעונים, תראו שהם מחזיקים בשני דברים, במגלב ובמטה. יש להם תמיד מטה, שהם סמלי השלטון של המלך. כן.
מה זה מטה?
זה כזה דבר שמצליפים בו. כן?
הבנתי איך יצחק קשור לעקוב
עם הבאר. מה? איך יצחק?
כן.
גם יצחק נזדמן זיווגו על הבאר.
לא קשור אליו.
לא קשור למי?
מישהו שלח, זה אברהם אבינו.
בסדר.
לא קשור אליו בכלל.
אבל עובדה שכשמחפשים את הזיווג של יצחק.
אבל זה לא קשור.
בסדר, אז יש לך קושייה, נו, לא סוף העולם. יאללה.
הרב?
מה?
איך משה מודע לייעוד ההיסטורי שלו לפני ההתגלות בסנה?
איך משה מודע לייעוד ההיסטורי שלו לפני ההתגלות בסנה? תשובה. הוא רואה לעצמו ייעוד היסטורי. הוא החליט. שצריך לשנות את העולם. כן, זאת החלטה, זו החלטה של מהפכן. הוא מחליט שמצב העולם לא מוצא חן בעיניו, צריך לשנות את זה.
זה מסתדר עם משה כדמות של אדם מאוד ענב?
ודאי, זה אדרבה, זה מאוד מסתדר עם משה כדמות מאוד ענבה. כי אדם מאוד ענב, הוא לוקח אחריות. כלומר, המחשבה שהענבה קשורה לאי עשייה, לפסיביות, היא מה שנקרא מידות שכניות, כן, בתורת המוסר, שקושרים שני דברים שהם לא קשורים באמת, של ענבה ועצלות. כן, זה לא נכון. דווקא בישהו ענב, אז הוא נדחף על ידי האידאל בלבד, ולכן הוא מלא כוח. שלום לרבנו, יש סיפור דומה באגדות האנגליות, יש סיפור דומה באגדות האנגליות כמו רובין הוד. שבהם יש אבן, שבה יש חרב, ומי שיוציא את החרב הוא המלך. נראה דומה למדרש. מה העניין הזה? ואם זה אומר שמשה יהיה מלך מדיין, אז קודם כל זה לא ברובין הוד. זה כן, המלך ארתור. זה אומר לא אותו דבר. רובין הוד עם קשת בכלל, וזה לא בינתה. כן. עכשיו, ודאי שיש דימוי בין שני הדברים האלה. כן, ודאי. זאת אומרת, זה מוטיבים שחוזרים בכל תרבות ותרבות, שהגואל הוא סוג של אדם שמצליח לעשות מה שרים לא מצליחים. גם על יעקב אבינו, כן, שמה שהאבן נמצאת על פי הבאר, ואי אפשר להזיז את הבאר עד שכולם יבואו. יעקב רואה את רחל, הוא מגולל את האבן על פי הבאר, רש"י אומר, כמו פקק מעל הבקבוק, כן? מוציא את זה כמו פקק. זאת אומרת שיש תמיד לאישיות המרכזית כוחות שבאים לו, מפני שהוא מייצג את הכלל, לא בגלל הפרטיות שלו, הוא לאו דווקא יותר חזק מאחרים, או מאוד יותר חזק מאחרים, אלא הוא בא בשם הייעוד ההיסטורי שלו, ולכן הוא יכול לקדם דברים שהיו תקועים עד עכשיו. יש להניח שהיו עוד שכינאו במשה ואהרון. מה הייחוד שלהם במהותם מול משה ואהרון חודש טוב? נכון, היו גם אנשים שלא רק שכינו במשה ואהרון, היו גם אנשים שדבקו במשה ומשה ואהרון, דווקא סימפטו את משה ואהרון. והיו אנשים שהיו קרובים במדרגתם למדרגת משה ואהרון, והיו עוד אנשים שהיו קרובים בדרגת קנאתם לקנאת דתן ואבירם. אבל מדובר פה על אלה שאצלם הדבר הזה היה מרוכז, שורשי. כן.
אז היום, על סמך מה משה החליט... להתחיל את הגאולה, מי היה הרב שלו?
מי...
היה לו איזה
מנהיגות?
היה לו איזה...
אז יפה, על סמך מה משה... על סמך מה משה החליט להתחיל את הגאולה? על סמך ההכרה המוסרית שלו. זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם, רוח הקודש באה כאשר אדם איננו יכול לשאת את מראה העוול.
אנחנו לומדים שאנחנו צריכים
רבנים,
אנחנו צריכים להתייעץ, שצריך איזה רב גדול שיוביל את התנועה של התנועה, לא פתאום יכול בן אדם מחליט לעשות את כל...
צריך רבנים שיבואו אחר כך. כלומר, אם זה לא מתחיל מזה שלאדם אכפת לו מכוח עצמו, יש בעיה. כי הוא יעשה רק בגלל שהחובה הדתית. כלומר, הרב אמר לו, לך תגאל את ישראל. אם הרב אומר, טוב, יאללה, נסגור את הגמרא. אבל המרץ יחסר לו, כיוון שזה לא העניין שלו. זה צריך להיות משהו שבא ממנו. לכן זה בא ממשה, לכן גם משה עשה טעות באותו שלב. כן? כי ככה מתחילים. עכשיו, גם חוץ מזה, שהוא חשב שצריך לעזוב את ישראל. עכשיו, זה מה שראינו גם בשבוע שעבר. עכשיו, מה שכן, אנחנו מבינים שמשה היה בעמדה היסטורית מיוחדת. זה דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. שהוא נמצא בעמדת אחריות שנדירה מאוד. שהוא יכול להיות גם מלך מצרים הבא וגם מלך ישראל הבא. זאת אומרת שמטבע הדברים, אם הוא לוקח את התפקיד שלו ברצינות, הוא צריך להכריע במהלך ההיסטורי. יכול להיות שזה גם כן עזר לו לקחת החלטות בכיוון הזה. אתה מבין אותי?
כן, אבל עדיין לא הייתה לו תנועה, עדיין לא היו...
ולכן הוא הקים תנועה, כמו שלמשל, דוקטור תיאודור בנימין זאב הרצל, זכותו הגן עלינו. הוא, למשל, הוא ראה את מצבו של העם היהודי, הוא החליט שצריך לעשות משהו. בעקבות כך הוא הקים תנועה. נכון? כל מי ששינה משהו בעולם זה התחיל מעצמו לבד. ככה זה, כן.
טוב, היה אדם חכם מאוד. איך זה הוא לא למד? הרי... הוא לקח ריזיקה שאמר מי שעקור את העץ הזה, ימי יוצא אחד עם גורילה, בלי רגל, בלי עין. כמו שלושה ששאלו לו כהלכה, שתם נענו, אחד לא נענה.
לא, לכן אני מסביר לך שכל הדברים האלה הם משל. זה לא שהיה עץ באמת, ושבאמת נעיקר העץ.
זה משל או אולי מדרש?
זה משל. זה משל שבא מדרש. זה מדרש, הם מביאים משל. מה זאת אומרת? הרי זה לא כתוב בתורה, נכון? אז אני מבין, מה רוצים להגיד בסיפור הזה, שהוא מצליח לעקור את העץ? כנראה שיש משהו שנשתל מאברהם עד מדיין, זה תקוע שם. עכשיו, יתרו גם הוא מבין שהדבר הזה צריך להתפתח. הוא מחכה לכוח ההפריה של משה. הוא מוצא אותו. סליחה, כן.
כשמשה מגיע למדיין, הוא זונח את כל מה שהוא למד במצרים? נגיד, לא על ישראל בתור הבן של אברהם.
לא, לא. אני לא חושב שמשה זנח משהו. משה עבר הרבה חוויות. קיבל מישראל, קיבל ממצרים, ועכשיו הוא בא לקבל מיתרו.
אין לו ייאוש טוטלי אחרי שתי אנשים ניצים?
ייאוש טוטלי זה אף פעם לא קיים, כי גבל זית נתקן מייאש, אמר רבינו בקול גדול. וגם משה מן הסתם ידע את חסידות ברסלב. זאת אומרת, גם משה הבין שאין ייאוש בעולם כלל. השאלה היא איך מתקנים את העולם. האם יש לו ייאוש מלתקן את זה דרך ישראל ישירות, או לא? אז הוא סבר שצריך לעבור דרך מדיין. כן.
למה הרב לא ענה לתשובה מאיפה זה בא, שהוא נתלה בעצם באמרם, בלוי, יעקב, יצחק, אברהם, ברית בין הבתרים, שמשם הוא שאב את הכוח להגיד, אני המהפכן, אני אנסה להושיע את עם ישראל.
למה לא עניתי שמשה קיבל מהאבות, כאילו?
כן, שהוא נתלה בהם, והם היו הרבנים במרכאות.
כן, אבל מי אמר לו להצטרף דווקא אל ישראל? יכול היה להצטרף למצרים. בנוסף על כך, הוא לכאורה צריך ללכת לשאול את הרבנים, את אהרון אחיו, למשל, לשאול, תגיד, האם אתה חושב שהגיע הזמן? ואז אהרון היה אומר, אולי, כן, אולי לא, צריך להתחזק באמונה.
כן, אבל הרב הוא בן של לוי, אז למה שהוא לא יתעלה בעבודה?
מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, רבי טרפון, שהיו מסובבים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. זאת אומרת, הם אומרים, יאללה, איך יוצאים ממצרים? צריך לדון בזה, לעשות ככה, לעשות ככה. מה זה, הרי, מה זה אותו הלילה? בלילה שלהם, כן? כשהם, כלומר, הם נמצאים בלילה של שלטון אדום, רומא. איך יוצאים מזה? אז כל הלילה מדברים. עד שבאו תלמידיהם, ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. זאת אומרת, מה זה זמן קריאת שמע של שחרית? זה הזמן שמתחילה איילת השחר לפצוע, להפציע, נכון? זאת אומרת, זה הזמן של התחלת הגאולה. אז מי אומר לרבנים שהגיע הזמן? התלמידים אומרים להם. התלמידים באים ואומרים, רבותינו, בסדר, דיברתם כל הלילה, עכשיו הגיע הזמן קריאת שמע.
אז אפשר להגיד שהוא היה תלמיד של אברהם, של אברהם, יצחק ויעקב? למה כאילו יש את הבעיה? בגלל שיש לו זבעת?
אבל אף אחד לא אמר לו לגאול. כלומר, ההחלטה לפתוח את תנועת הגאולה הייתה החלטה משלו.
אבל הוא חלק משלשלת הדורות, למה
אין לו בעיה? אני עניתי לך. שים לב שעניתי לך. כן.
הרב, אם יש זהות בין משה לגואל אחרון, סביר להניח שגם גואל אחרון תקל באיזושהי התנגדות. זאת אומרת, אנחנו רואים בו כאיזושהי...
כן, אנחנו רואים תמיד שגואלים מתקלים בהתנגדות. מלא. כן, זה ברור.
לפי הדיבור של משה, היום היינו רואים אותו כאיזשהו תוצר של תעשיית הניו אייג', מישהו עם איזושהי תפיסה הוליסטית שמשלבת בין... כמה תורות או מסורות,
ו... יכול להיות. ואין שהוא עבר התגלות מסוימת. יכול להיות, בסדר. כתוב במפורש במדרש, שכשהמשיח, לא יודע אם התיאור שלך הוא מדויק, אבל יש ספק גדול, אבל כתוב שכשהמשיח יגיע אל גג בית המקדש ויתקע בשופר, ויאמר לישראל, ענבים הגיע שעד גאולתכם. מה? טוב, זה גם שאלה, איך יש בית המקדש ואיך הוא עולה על הגג וכו', כן? כולם אומרים, זה טורלן, כן? אבל בקיצור, הוא אומר, הגיע שעת גאולתכם, אומרים לו הרבנים, ככה כתוב, שבאים חכמי ישראל, אומרים, מה פתאום? איך אתה אומר? הרי לא גלינו ב-70 אומות. כלומר, לא, יש איזה מקום שבו עוד לא נפתח בית חב"ד. ואז כתוב במדרש שהמשיח הולך לקדוש ברוך הוא, אומר, אני דיברתי איתם, הם לא רוצים. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. הריני מדלג עליהם, שכיוון שחפץ יגול אותם, אינו מביט בחשבונותיהם. זאת אומרת שגם למשיח יש מתנגדים. אגב, גם לפי חז"ל, כשמשה רבנו הלך לבני ישראל ואמר להם שהגיע הזמן להיגאל ממצרים, האורתודוקסים אמרו לו שזה לא יכול להיות, כי הרי לא עברו 400 שנה. 400 שנה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, הרי אני מדלג על חשבונותיהם. שנאמר, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. כן. בסייעתא דשמיא. הטוב שכתבת את המיקוד של היישוב, יפה. טוב. כבוד הרב, אני שאלתי לגבי המשמעות של המטה. כבוד הרב ענה לי שזה סמל שלטון מצרי. ואני חוזר ושואל, מה המשמעות שלנו לדורות בכך שהשם בחר במטה לעשות אותות? למה דווקא המטה? מטה זה דבר שנשענים עליו, מטה, יש הרבה, יש גם משמעויות פסיכואנליטיות שלא הייתי רוצה להיכנס אליהם כעת, אבל באופן כללי, מטה זה מה שמחזיק, לא? נשענים על זה. ככה אני, כן.
אבל למה הרב כאילו מתעקש שכל הסיפור עם המטה זה משל? אין סיפור כל כך יפה.
הסיפור עם המטה, מה? עם העץ שהוא עקר?
שזה משל. סיפור יפה זה גם לא...
זה סיפור יפה, אז מה? אז בגלל שמשל, הנסיך הקטן זה סיפור יפה. לכן אני צריך לחשוב שזה באמת היה, שהוא באמת עבר מכוכב לכת לכוכב לכת.
יכול להיות שהוא באמת אהב המדבר,
כן. אבל מה עם כל הסיפור שם, עם האסטרואיד ב-12, אה? כן? והראיה שהנסיך הקטן היה קיים, זה שהוא היה מחייך. ושגם הוא רצה שיציירו לו כבשה. אז מי שרוצה שיציירו לו כבשה, זה סימן שהוא קיים. תגידו את זה למבוגרים, הם ירימו את הכתפיים ככה באדישות. טוב. טוב. בואו נמשיך.
לא יודע, אבל מדרש מופיע כמשל או כ...
רוצה לדעת לקרוא מדרשים. טוב,
אז... כתוב גם משל מה הדבר הזה?
לא, לא כתוב המילה משל, אז מה? אז מה? אני לא חושב שזה, ככה זה, ככה אני. יש לי אני עם רציונלי, אני רציונליסט קיצוני, אדיש לכל מיסטיקה, מה אפשר לעשות? טוב. ממש נוח לי. טוב. וישב על הבאר. מיצחק ומיעקב למה? דע כי האישה נקראת באר. כן, מה הקשר בין באר לאישה? האישה נקראת באר. כי דכתיב שתה מים מבורך. והבאר ניתן לישראל בזכותה של מרים, כי מזה תלמד שהבאר דבר שייך לאישה. וזה, כי הבאר הוא שנובע מלמטה למעלה. וכל שאר דברים באים מלמעלה למטה. והוא דמיון האישה שהיא משתוקקת לבעלה. וזהו השתוקקות של העילוי, כי האיש יותר במעלה בערך האישה, והיא משתוקקת להתעלות בבעלה. ולפיכך האישה היא בלבד דומה לבאר. איפה ראינו שהאישה היא פחותה במעלה מבעלה? איפה ראינו את זה? בהשתוקקות שלה אליו. שעל זה נאמר בספר בראשית, והוא ימשול בך.
ולישך
תשוקתך, והוא ימשול בך. אומרים חז"ל, מה המשמעות של והוא ימשול בך? שהיא מתביישת לטבוע אותו בתשמיש. כלומר, היא לא, לא נעים לה להגיד. אז זה מצב של, של, של נחיתות. בזה בא לידי ביטוי הנחיתות של האישה כלפי האיש. כן? אז זה, מה? זה בעקבות הכללה. כן, מה אתה אומר?
כתוב, במעלה בערך האישה, לא מערך האישה. זאת אומרת, האיש הוא במעלה יכול
לדייק, שהוא
עם אישה, זאת אומרת, בערך, לא כתוב
מה. בערך פירושו ביחס ל.
ביחס לאישה?
כן. ובמעלה בערך האישה, כוונה ביחס לאישה. באיזה נקודה? בנקודה הזאת, של ההשתוקקות. שיש לה השתוקקות אליו, הוא מושל בה בדבר הזה. ולכן היא דומה לבאר. ולכך, מה?
היהדות שוביניסטית.
היהדות שוביניסטית, אתה אומר. כן, למה? למה אתה אומר את זה?
אני היום מסביר בו על דברות של הרב זיודה וכולי, שיש שוני בלעדה.
סליחה, אני לא מבין מה שאתה אומר בכלל. כשאתה אומר היהדות שוביניסטית, פירושו, שהיא חושבת, שהיהדות סבורה שהאישה היא פחותה מהגבר. נכון? זה מה שאתה הסברת. זה בניגוד למה שאני הסברתי. וגם בניגוד למה שהמהר"ל הסביר. כן? לא, באמת. זה בניגוד מוחלט. המהר"ל מסביר, וגם חז"ל מסבירים, שהנחיתות של האישה כלפי האיש, זה בהשתוקקות הזאת. נכון? זה הכוונה. בנקודה הזאת היא נחותה ממנו. יש דברים שבהם הוא נחות ממנה, אבל מבחינת היחס בין איש לאישה, היחס המיני, כן, יש פה משהו שהוא, הייתי אומר, לגריעותה של האישה, וזה בא לידי ביטוי כאן. לכן נקראת באר. מה הבעיה? זה אדרבה, זה משתלב יפה עם כל הדרשות השוויוניות שאתה הבאת בשם הרב צבי יהודה וכדומה. כן.
אני שומע מפה שבגלל שיש יותר ממעלה, אני משתוקקת להתעלות. לא בגלל שמשתוקקת, אז זה הפקטות שלה. הפוך, אבל בגלל שיש יותר ממעלה...
סליחה, אבל אנחנו יודעים ממתי ההשתוקקות הזאת נולדה. מאז החטא. נכון, זאת אומרת שזה לא משהו מהותי, זה בגלל החטא. בגלל החטא נוצר המצב הזה של ההיררכיה בתשמיש.
תחתונה, היום
האישה במצב יותר
נמוך
מהגבר,
ולכן הוא
השתורך קצת. לכן היא יותר, במצב יותר נמוך ממנו בתחום הזה.
לא, זה לא הסיבה, זה התופעה.
זה מה שכתוב. תחליט מה שאתה רוצה. כל אחד קורא מה שהוא רוצה.
אני קורא את המעלה, כי האיש יותר
במעלה ואיך האישה, והיא משתורכת איתה עוד במעלה. נכון, נו, ולמה הוא יותר במעלה ממנה? במה?
בערך האישה.
בהשתוקקות. טוב. ולכך נזדווגו לאלה זיווגם על הבאר, כי המקום הוא גורם דברים הרבה. ושייך הזיווג אל הבאר, כי עליית הבאר, שהוא עולה תמיד. וזהו בעצמו הזיווג, שהוא השתוקקות האישה אל בעלה, והידבקות בו. וזהו התעלות לה. ואין דבר זה היטב מאוד, וכו'. ולכהן מדיין. שבע בנות, מה?
מה ההבדל בין באר נובע למעיין?
באר נובע הוא מעיין. הבאר הנובע הוא בחפירה. המעיין הוא גלוי.
למרות ששתיהן באותה פעולה.
נכון, זו אותה פעולה, אבל המעיין הוא גלוי, יש לו נביאה חיצונית, ובבאר הנביאה לא יוצאת החוצה. את? מה אתה אומר?
אני רוצה להגיד שבער עד כמה שאני יודע, סליחה, או שהבנתי לא נכונה, וזה הכי נורמלי, שבער זה מקום שאספו את המים עם תעלות וקיבלו. יכול להיות שבמקום הוא התחיל לבד.
אתה אומר שבער זה מקום שעם תעלות אספו את המים לתוכו.
מי גשמים.
זאת אומרת, מי גשמים. זאת אומרת שלדעתך, בער ובור זה אותו הדבר. זה מה שאתה אומר. ואני ראיתי בתנ"ך אצלי, יש מילה בשביל בור, יש מילה בשביל באר. ומזה אני הגעתי למסקנה שזה שני דברים.
אוקיי, קיבלתי.
אבל בוא נחזק בכל זאת אהבה אמינה שלך. יש מקומות שכתוב בור וכתיב באר, ולהפך. למשל, לחצוב להם בורות נשברים, אז בורות שמה כתוב באלף. כן.
למה אני גם הבנתי את זה? כי אני ראיתי שבערות יש בראש הר שיש בור עמוק ושם אני לא יודע, אבל ראית שאוספים פני הגשמים פנימה.
איפה ראית?
בהמון מקומות.
בהרבה מקומות ראית, בהמון מקומות ראית שאוספים על ידי תעלות ומשטחים וכדומה מים רבים שמגיעים בסוף אל חפירה, והחלטת שקוראים לחפירה הזאת באר. ואני, בעוני, חשבתי תמיד שקוראים לחפירה הזאת בור. כן? אז אולי אני צודק. טוב, עד כאן להיות.